טוב, בהתחלת הסדרה דיברתי על שני סוגים של התייחסות עצמית וקצת דנתי בשאלה אם יש זיקה ביניהם. הסוג הראשון זה התייחסות עצמית של טענות לעצמן. הסוג הראשון זה התייחסות של טענות לעצמן, כמו מיני פרדוקסים למיניהם, כמו פרדוקס השקרן וכדומה. דיברנו על תורת הטיפים של ראסל וניסיונות לפתור את העניין. והסוג השני זה התייחסות עצמית, התייחסות של אדם לעצמו, לא של טענה לעצמה, מה שעל פניו לא בהכרח מוביל בעיות, אבל ראינו שבכל זאת, זה דבר שדורש הזרה באיזשהו מובן, ולפעמים זה כן יכול ליצור בעיות. עמדנו על זה שיש איזשהו קשר בשני סוגי התייחסות העצמית האלה. בפעמים האחרונות התחלתי לעסוק ביישומים הלכתיים של התייחסות עצמית, ומה שעשיתי עד עכשיו זה יישומים הלכתיים של התייחסות עצמית מהסוג השני. התייחסות עצמית של אדם לעצמו. ועל זה דיברתי, כן, אדם שמקיף את עצמו וכולי, כל הביטוי, כל הסוגיות ההלכתיות שמדברות על התייחסות עצמית של אדם לעצמו. אני רוצה לעסוק עכשיו בסוג השני של התייחסות עצמית, שהוא התייחסות של טענה לעצמה. כן, זה סוג של פרדוקסים הלכתיים, נדמה לי שדיברתי דיברתי על פרדוקס ואנטי פרדוקס ממש די בהתחלת הסדרה, ושם הבאתי קצת דוגמאות הלכתיות, נדמה לי אם אני זוכר נכון. אני אתחיל עם כמה דוגמאות שאפשר לדון קצת לגביהם, האם הן שייכות לסוג הראשון או לסוג השני. למשל, יש פעם שאלו אותי באתר לגבי לא תסור. הפסוק בתורה, לא תסור מכל אשר יראוך, שהוא בעצם הבסיס לסמכות חכמים, או לחובה לשמוע בקול חכמים. ואמרו לי שמי שפרש באופן הזה את הפסוק היה חכמים. ולכן השאלה, האם אני חייב לאמץ את הפירוש הזה לפסוקים, זאת אומרת, שנותן סמכות לפרשנותם של חכמים, כי הפסוק שלעצמו לא בהכרח אומר את זה, וחכמים הם אלה שפרשו את הפסוק באופן שאומר שאני חייב לקבל את הפרשנויות שלהם. אז השאלה, האם באמת אני יכול לפרש את הפסוק הזה אחרת מחכמים, ממילא גם הפסוק לא יאמר שאני חייב לאמץ את פרשנותם של חכמים, וזה נשאר עקבי, כן? זאת אומרת, אז אני יכול בעצם לפרש אחרת, ולא מחויב לפרשנותם של חכמים. יש פה איזשהו סוג של התייחסות עצמית, וזה קצת, יש איזו תחושה שזה קצת נמצא בין שני הסוגים שעליהם דיברתי. זה התייחסות של טענה לעצמה או התייחסות של אדם לעצמו. יש פה איזשהו שילוב מוזר של שני הדברים האלה. כי לכאורה זה התייחסות של אדם לעצמו. זאת אומרת, חכמים מפרשים את הפסוק באופן כזה שנותן להם עצמם סמכות לפרש. אז במובן מסוים חכמים מתייחסים לעצמם, זה התייחסות עצמית מהסוג השני. אבל נדמה לי שזה לא באמת נכון. זאת אומרת, במובן המהותי, זה התייחסות עצמית מהסוג של, התייחסות של טענה לעצמה, לא של אדם לעצמו. כי בסוף בסוף מה שחשוב בעיניי, זה אם הפסוק נותן סמכות לחכמים. כשחכמים פרשו את הפסוק, אז בעצם הפסוק אומר לי שיש סמכות לפרשנות של חכמים, ואחת הפרשנויות שעליהם הוא מתייחס, זה הפרשנות לפסוק לא תסור עצמה. ולכן אני חושב שיש פה התייחסות של טענה לעצמה ולא של אדם לעצמו. זה שייך לסוג ה... זה ראשון או שני, לסוג שבו אני מתעסק עכשיו. במובן מסוים, לכן, או אני אנסח את זה אחרת, לכן התייחסות של אדם לעצמו על פניו לא אמורה להוביל לפרדוקס. לא, אדם מתייחס לעצמו. אין בזה בעיה עקרונית, למעט כל מיני, כל הדברים שהערתי עליהם. בהתייחסות עצמית של טענה לעצמה, שם, לפחות בחלק מהמקרים, יכולה להיווצר לולאה לוגית, פרדוקס. ובמקרה הזה של לא תסור, התחושה היא שבאמת יש פה איזושהי לולאה לוגית, זאת אומרת, יש פה איזושהי בעייתיות. זה לא סתם ההתייחסות של אדם לעצמו, שיוצרת אולי בעיות ספציפיות. זאת אומרת, האם אדם, הוא מתייחס לעצמו, האם זה נקרא שמתייחס למישהו אחר, או זה... אפשר לראות את זה כהתייחסות למישהו אחר שבמקרה זה הוא עצמו או לא. אז זה שאלה מסוג אחר, אבל זה לא פרדוקס לוגי. פה בהקשר הזה, הריח בעצם הוא ריח של פרדוקס, של לולאה לוגית. ולכן זה עוד אינדיקציה לזה שמדובר פה בהתייחסות של טענה לעצמה. חכמים מפרשים את הפסוק לא תסור באופן כזה שהפסוק נותן סמכות לחכמים לפרש פסוקים. ואחד מהדברים שלגביהם אני מיישם את הסמכות שהפסוק נותן, זה פרשנותו של הפסוק הזה עצמו. אז למעשה הפסוק מתייחס, הפסוק מתייחס בעצם לעצמו. הוא אומר, יש לחכמים סמכות לפרש אותי. ולכן זה מהסוג של התייחסות של טענה לעצמה, לא של אדם לעצמו.
למה חשובה בעצם ההבחנה הזאת?
מה?
למה חשובה בעצם ההבחנה הזאת בין התייחסות ל...
זה הבחנה חשובה, יש שני סוגים, זה הכל. האחד יוצר פרדוקסים, השני הוא לא בהכרח פרדוקסלי. יש בעיות שצריך לפתור אותם עם ההזרה, אבל אין פה פרדוקס, אין פה איזושהי לולאה שבאדם מתייחס לעצמו. ובמקרה הזה, כן נוצרת לולאה לוגית. וזה שייך למשפחה של ההתייחסויות העצמיות הפרדוקסליות. כי אם אני לא מקבל את הפרשנות של חכמים לפסוק הזה, ממילא אני לא צריך לקבל את הפרשנות של חכמים בכלל, ולכן זה בסדר גמור, זה עקבי. ואם אני מקבל את הפרשנות של חכמים לפסוק הזה, אז אני גם צריך לקבל פרשנויות של חכמים בכלל, וגם זה נשאר עקבי.
אז בעצם זה אנטי פרדוקס.
מה? נכון. אם אתם זוכרים, עשיתי הבחנה בין פרדוקס ואנטי פרדוקס, ולמעשה מה שקורה פה, זה לא פרדוקס, אלא אנטי פרדוקס. ומה ההבדל ביניהם, אני אזכיר, שבאנטי פרדוקס, פרדוקס זה למשל, שתף פה את המסך רגע, אני אשתף מסך רגע. כן, זה בעצם פרדוקס השקרן. טענה א', מה אומרת טענה א'? שטענה א' שקרית. נכון? זה סוג של התייחסות עצמית שיוצר פרדוקס. עכשיו אני אציע ניסוח אחר. כן, טענה ב', אומרת שטענה ב' היא אמיתית. אז זה אמרתי שהוא אנטי פרדוקס. למה? כי פרדוקס פירושו איזושהי לולאה לוגית שלא מאפשרת לי להצמיד ערך אמת לטענה. אם הטענה היא אמיתית אז היא שקרית, ואם היא שקרית אז היא אמיתית וחוזר חלילה. אז אי אפשר להצמיד שום ערך אמת לטענה. ערך אמת פירושו אמיתי או שקרי. בטענה ב' זאת לא הבעיה. הבעיה בטענה ב' זה שאני יכול להצמיד לטענה הזאת גם את הערך אמת ולהיות עקבי, וגם את הערך שקר ולהיות עקבי, נכון? אם אני אחליט שטענה ב' היא אמיתית, נגיד לצורך הדיון, נניח שהיא אמיתית, אז מה הטענה הזאת טוענת? שהיא עצמה אמיתית, שזאת באמת טענה אמיתית, כי היא הרי היא אמיתית, אז להגיד שהיא אמיתית, זאת טענת אמת, אז זה עקבי. אבל באותה מידה, אם הייתי מניח שהטענה היא שקרית, אז שאני בודק את הטענה טענה ב' שאומרת על עצמה שהיא אמיתית, בעצם זה יוצא שקרי, כי הרי היא טענה שקרית. אז כשמישהו אומר שהטענה הזאת היא אמיתית, זה שקר. ואז יוצא שגם להניח שהטענה הזאת היא שקרית, זה עקבי. ולכן, הניסוח השני, קראתי לו אנטי-פרדוקס. פרדוקס זה טענה שאי אפשר להצמיד לערך אמת. טענה רגילה זו טענה שאפשר להצמיד לערך אמת, אבל רק אחד. או שהיא אמיתית, או שהיא שקרית. לא יכול להיות שהיא שניהם. טענה ב' אפשר להצמיד את שני ערכי האמת. אפשר להגיד שהיא אמיתית וזה יהיה עקבי, אפשר להגיד שהיא שקרית וזה יהיה עקבי. זה מה שקראתי אנטי-פרדוקס. עכשיו, בדוגמה הזאת שנתתי לגבי אילו ואיל, לגבי לא תסור, אז זה בעצם מקביל לאנטי-פרדוקס. למה? כי אם חכמים אומרים לי, מפרשים את הפסוק לא תסור, באופן שלא תסור אומר שאני חייב לאמץ את פרשנותם של חכמים לפסוקים. זה חכמים פרשו בפסוק לא תסור. אז יש בפני שתי אפשרויות עכשיו. אני יכול לא לקבל את הפרשנות שלהם בפסוק הזה, ואז יוצא שאני לא חייב לקבל פרשנויות של חכמים לפסוקים. ואז זה בסדר שלא קיבלתי את פרשנותם, כי אני לא חייב לקבל פרשנויות שלהם. אז זה עקבי. אבל באותה מידה אני יכול לקבל את הפרשנות שלהם לפסוק, ואז יוצא שאני חייב לקבל פרשנויות של חכמים לפסוקים, וזה באמת מה שעשיתי גם לגבי הפסוק הזה. ולכן, גם את הערך, גם, זה יכול לקבל גם את הערך שקר וגם את הערך אמת, ולהישאר עקבי. ולכן זה בעצם מקביל לאנטי-פרדוקס. עכשיו, ההבדל בין זה לבין פרדוקס הוא שבמקרה הזה אני יכול לומר, זה נכון באופן עקרוני, אבל יש היגיון לקבל את הפרשנות של חכמים ללא תסור, וממילא את הסמכות שלהם מפרש פירושים. למשל, ההיגיון שאומר שחייב להיות איזשהו גורם שיהיה לו את הסמכות לפרש, אחרת יהיה קשה לתפקד. גם סברה כללית כזאת, לא טיעון לוגי, אלא סברה כללית שאומרת שלא סביר שמערכת נורמטיבית תתפקד בלי שיש מוסד או גורם מסוים שיש לו את הסמכות לפרש פרשנויות מחייבות. כן, זה אני אגיד, למשל, גם במערכת משפטית למשל, אז נגיד, כן, תמיד עולה השאלה בפני מי אפשר לעתור על החלטות של בגץ. יכול לבקש רשות להרער בפני, או לעשות דיון בהרכב רחב יותר. אם ההרכב היה של 3 שופטים, אז אפשר לבקש דיון בהרכב של 7 שופטים, או של 11 שופטים, אבל זה אתה מבקש מהם עצמם. אם אתה לא מרוצה מההחלטה של ההרכב הכי רחב של בגץ, בפני מי תערער? אתה לא יכול לערער. אז אם אני לא מסכים עם בגץ, אני לא מסכים עם בגץ, אבל זה לא יעזור לשום דבר. אין דרך לתקוף החלטה של בגץ. או באופן אולי יותר בוטה, אני אומר, אני לא יודע אם זה חוק מפורש או שזה רק נוהג, אבל החלטות של בגץ זה תקדים מחייב. זאת אומרת, החלטות של בגץ אתה חייב לקבל. עכשיו בוא נניח שאת זה עצמו קבע בגץ, אני לא יודע, צריך לשאול משפטנים, אני לא יודע אם הדבר הזה מעוגן בחוק. זאת אומרת, יש חוק שאומר ש שמה שקבע בגץ זה תקדים מחייב. נניח שאין חוק כזה, אלא זה איזשהו נועל שנקבע מכוח אמירה של בגץ עצמו. בגץ עצמו קובע שאמירות של בגץ מחייבות, אוקיי? אז אם זה באמת כך, אז אתם מבינים שזה לגמרי מקביל למה שדיברתי, לאנטי פרדוקס שתיארתי בגלל הסיפור. ואז יכול לבוא מישהו ולומר, אוקיי, את האמירה הזאת של בגץ אני לא מקבל, וממילא אני גם לא חייב לקבל אמירות של בגץ, כי הרי לקבל את אמירות של בגץ זה מבוסס בעצמו על הוראה של בגץ. אז לכן בעצם אני יכול, יש לי שתי אפשרויות, אני יכול לא לקבל את ההוראה הזאת, ממילא אני לא מחויב להוראות של בגץ, יכול לקבל את ההוראה הזאת, ממילא אני גם אהיה מחויב להוראות של בגץ, אבל שתי הדרכים פתוחות ושתיהן עקביות. אבל ההיגיון כמובן אומר שצריך להיות איזשהו גורם שתהיה לו את הסמכות לקבוע פרשנות מחייבת. ולכן בהחלט אני שומע מישהו שיטען שנכון ששתי הפרשנויות הן עקביות לוגית, אבל בעצם צריך לאמץ את הפרשנות השנייה. וזה קיים כמובן רק באנטי פרדוקס ולא בפרדוקס. כי באנטי פרדוקס באמת יש שתי אפשרויות ושתיהן עקביות. אפשר לאמץ כל אחת מהן. אז אם יש איזשהו שיקול שאומר, אוקיי, תאמץ את השנייה ולא את הראשונה, בסדר גמור, זה מצב קביל. השיקול הזה באמת אומר שאני אאמץ את האופציה השנייה ולא את האופציה הראשונה. לגבי פרדוקס כמובן זה לא רלוונטי. כי בפרדוקס אין לי אף אפשרות להתייחס. אני לא יכול לקבוע שהוא אמיתי, ואני לא יכול לקבוע שהוא שקרי, אין שום ערך אמת שאני יכול להצמיד לו. אז שם לא יכול לבוא איזשהו שיקול חיצוני, ולהגיד לי מה בכל זאת ערך האמת של הפסוק. אין לו ערך אמת.
אבל אם אתה אומר שזו סברה פשוטה, לקבל את פרשנותם של החכמים לפסוקי המקרא, אז בעצם לשתת הרמב"ן יוצא, שלא צריך את הפסוק של לא תסור, בגלל ללמד את זה. כי שיטת הרמב"ן היא שהפסוק לא תסור, מלמד שחכמים יכולים לפרש. אבל אם אתה אומר שזו סברה פשוטה שהם יכולים לפרש, לכאורה לא צריך...
לפי הרמב"ם זה ככה.
לא, לפי הרמב"ם הפסוק אומר שחכמים יכולים לחוקק, לא רק לפרש. אבל לפי הרמב"ן... כן, אבל לפי הרמב"ן... בסדר גמור, אבל לפי הרמב"ן הפסוק מלמד שחכמים יכולים לפרש.
גם אבל... לפי הרמב״ם הוא מלמד את זה.
כן, בסדר גמור, אבל הרמב״ם יש חידוש, שהוא גם, שהם גם יכולים
לחכות. אתה יכול לשאול למה, גם לפי הרמב״ם, למה צריך את הפסוק כדי ללמד אותי שהם יכולים לפרש. לפי הרמב״ם יש רק את זה בלא תסור. לפי הרמב״ם אבל יש גם כן את זה. עדיין השאלה קיימת גם לפי הרמב״ם. יש בפסוק חידוש לגבי היכולת לחוקק, אבל עדיין הרמב״ם אומר שהפסוק הזה גם מלמד שיש להם את הסמכות לפרש. השאלה היא למה צריך את זה. התשובה אני חושב היא שצריך את זה כי אחרי שקיבלתי את זה, עכשיו הדבר הזה הוא תוצאה של פסוק ולא של סברה.
כמו בתור של מה הפסוק בילמד.
מה?
כמו בתור שלך, באתר. איך קוראים לו לתור הזה?
אם כל פסוק מלמד את ההפך שלו.
כן, בדיוק.
למה זה, איך זה קשור?
תור 411.
לא, אבל למה זה קשור?
זה קשור, כי עכשיו אמרת שמסברה לומדים משהו, והפסוק בא לחזק את הסברה הזאת. אז כמו בתור שמה, שמתי אומרים ש...
שהסברתי שלא נכון בהכרח שתמיד פסוק בא ללמד את ההפך.
בדיוק, כאשר יש סברה חלשה.
להפוך את הסברה לפסוק, כן, נכון.
סדור.
עכשיו, ברגע שזה פסוק, למשל, אחת ההשלכות זה שאפשר להעניש. אם זאת הייתה רק סברה, אז גם אם אני אומר סברה היא דאורייתא במובן מסוים, אבל זה לא מספיק בשביל להעניש, כי אין עונשין אלא אם כן מזהירין. הזהרה צריכה להיות כתובה, סברה זה לא הזהרה. אז למשל, זקן ממרא, שחולק על פרשנות של חכמים לפסוק, אז הוא חייב מיטה. אם זה היה רק סברה, אי אפשר היה להרוג זקן ממרא. הוא היה עבריין, הוא היה לא בסדר, אבל להרוג אותו אי אפשר. בשביל להרוג אותו צריך שזה יהיה פסוק. ולכן למעשה החידוש שלא תסור בכוח שהוא נותן לחכמים לפרש, הוא בעיקר לגבי זקן ממרא. אבל יש עוד, יש אפשר להגיד איזה חידוש גם לגבי זקן ממרא, בואו ניקח דוגמה, למשל חכמים, תראה לרבות תלמידי חכמים. אני עוזב כרגע את הרמב״ם שאומר שדרשה זה לא דאורייתא.
לא שמענו את ההתחלה. מה אמרת בהתחלה? לא שמענו.
זאת אומרת שיכול להיות שיש חידוש בלא תסור, שהוא מלמד שיש לחכמים סמכות לפרש לא רק לגבי זקן ממרא, גם לגבי מצב רגיל. בוא ניקח דוגמה, נגיד שחכמים מפרשים את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז יש, נימה, לא, לא את השם, לא תבשל גדי בחלב אמו. אז חכמים מפרשים שיש איסור לאכול, יש איסור לבשל ויש איסור ליהנות. עכשיו, אם הפסוק לא תסור, או אם הסמכות לפרש הייתה רק סברה, אז זה שחכמים פרשו שאסור לאכול עוף בחלב, לא כתוב, כתוב שאסור לבשל. חכמים פרשו שאסור לאכול. אם אני הייתי אוכל עוף בחלב, אז הייתי לא בסדר במובן הזה שאני הייתי, אני אמור לציית לחכמים ולא צייתתי. אבל האם הייתי לא בסדר במובן הזה שאכלתי בשר בחלב, סליחה, שאכלתי בשר בחלב? את הפעולה הזאת בעצמה היא פעולה שהיא לא בסדר, או רק אי הציות שמתבטא בה הוא לא בסדר. אם זאת הייתה רק סברה שצריך לציית לחכמים, אז הייתי לא בסדר במובן הזה שלא צייתתי. אבל זה שאכלתי בשר בחלב, זה כשלעצמו לא הייתה פעולה שהיא לא בסדר. כי הרי אני מפרש אחרת את הפסוק מחכמים, ובעיניי הפסוק לא אומר שאסור לאכול בשר בחלב. אז לא עברתי על מה שהפסוק אמר. אבל ברגע שהפסוק בעצמו אומר שאסור, שצריך לשמוע בכל לפרשנויות של חכמים, זה אומר שכשאני אכלתי בשר בחלב, אז הייתי לא בסדר גם בהלכות בשר בחלב, לא בהלכות לא תסור. עברתי על איסור בשר בחלב, לא רק לא תסור. כי הלא תסור מגלה שהפרשנות של חכמים היא הפרשנות המחייבת לפסוק. אז לא רק שזה לא בסדר לסתות מדבריהם.
לא שומעים.
מה שהם אומרים, זה הפירוש שמחייב לפסוק. וברגע שזה כך, אז לאכול בשר בחלב, זה בעצם איסור בשר בחלב, לא רק איסור שלא תסור. אני אביא לכם דוגמה למה הדברים אמורים. יש במנחס חינוך, הוא רוצה לטעון, מה קורה אם יש לי חולה בשבת, שאני צריך להאכיל אותו איסור? עכשיו, יש לפני שני סוגי איסורים. יש לי או בשר בחלב, או בשר לא כשר, חזיר. והוא חייב לאכול בשר, הרופאים אומרים שהוא חייב לאכול בשר, אין לי בשר אחר. או בשר עם חלב שמעורבב, או בשר לא כשר, בשר חזיר. מה צריך להאכיל אותו? מה עדיף להאכיל אותו? אז המנחס חינוך טוען שעדיף להאכיל אותו בשר חזיר. למה? כי אם אני מאכיל אותו בשר בחלב, אז הוא עובר שני איסורים. גם איסור בשר בחלב, וגם לא תסור. כי חכמים הם אלה שפרשו את לא תבשל גדי בחלב אמו כאיסור לאכול בשר בחלב. אז יוצא שאני עובר גם על איסור בשר בחלב וגם על לא תסור. וזה יותר חמור מאשר רק לאכול חזיר, שזה איסור דאורייתא אחד, אבל לא שניים. יש פה שני חידושים במנחס חינוך. חידוש אחד זה שבאמת יש כאן את שני האיסורים. כי היה מקום לומר שיש כאן רק את לא תסור, או שיש כאן רק את בשר בחלב. אתם מבינים למה? היה מקום לומר שיש פה רק את איסור לא תסור. הרי אם אני מפרש אחרת את הפסוק, יכול להיות שאני צודק, אין ערובה לזה שחכמים צודקים. רק אני חייב לציית להם. יש חובה לציית להם, אבל זה לא אומר שהם צודקים. אז אם אני מפרש אחרת את הפסוק, אז מי אמר שעברתי על איסור בשר בחלב? אני טוען שהפסוק לא אוסר בשר וחלב. נכון שאני חייב לציית להם, אז עברתי על לא תסור. אז היה אפשר לפרש כך. היה גם אפשר לפרש ההפך. שהפסוק לא תסור הוא לא איסור מצד עצמו. הוא בא להגיד לך שהפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו, הפירוש המחייב אליו זה הפירוש שקבעו חכמים. ועכשיו האיסור שאותו אתה עובר זה רק איסור בשר בחלב. זה לא איסור שלא תסור. הלא תסור הוא רק גילוי מילטה. הלא תסור רק מגלה שהפירוש לפסוק זה הפירוש שפרשו חכמים. אבל זה לא שאתה עכשיו כשעברת על האיסור הזה, עברת על לא תסור. אתה לא עברת על לא תסור, אתה עברת על איסור בשר בחלב. כי מה שחכמים פרשו, זה הפירוש שמחייב לפסוק. אז עכשיו כשאכלת בשר בחלב, עברת על לא תבשל גדי בחלב אמו. היי, אתה מפרש אחרת, אתה מפרש לא נכון. כי הפירוש המחייב זה הפירוש החכמים. וזה, לפי הכיוון הזה, אז האיסור היחידי שאותו עברתי זה רק איסור בשר החלב, אין איסור על לא תסור. הלא תסור זה רק גילוי מילטה שאומר שהפסוק אחרי שרחמים קבעו, אז הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו אומר שאסור לאכול בשר וחלב. זה, למה אני אומר את זה? כי למשל תחשבו על הקושייה המפורסמת על הרמב״ם. כשהרמב״ם אומר שלא תסור, זה גם הבסיס לאיסורי דרבנן, לחקיקה של חכמים. על עוף בחלב, לא על בשר בחלב. חכמים אסרו לאכול עוף בחלב. גזרה משום בשר בחלב, איסור דרבנן. למה צריך לציית לחכמים? בגלל לא תסור, לפי הרמב״ם. בגלל לא תסור. אז כולם שואלים על הרמב״ם, אז אם ככה, באכילת עוף בחלב יש איסור דאורייתא. כי חוץ מזה שאתה אוכל עוף בחלב, גם סרת מדברי חכמים. ויש איסור שלא תסור. והספק עוף בחלב היה צריך להיות לחומרה, כי זה ספק דאורייתא. ספק דאורייתא לחומרה. כן, כך שואלים על הרמב״ם, כבר הרמב״ן מעיר את זה על הרמב״ם. והסגות לשורש הראשון. מה הרמב״ן מניח? לפי הרמב״ם, הפסוק לא תסור הוא לא איסור. הפסוק לא תסור הוא גילוי מילטה שאומר, דע לך שמה שחכמים אומרים זה באמת אסור, אתה באמת צריך לציית. אז שחכמים אסרו לאכול עוף בחלב, עכשיו אני מדבר על חקיקה שלהם, לא על פרשנות שלהם. אז שחכמים אסרו לאכול עוף בחלב, הפסוק לא תסור מגלה לי שעכשיו יש איסור עוף בחלב. אז כשאני אוכל עוף בחלב, לא עברתי על לא תסור. לא תסור זה לא איסור. לא תסור זה רק גילוי מילטה, שאומר לי שעכשיו יש איסור עוף בחלב, ועל זה האיסור שעברתי. איסור עוף בחלב, לא איסור לא תסור. אבל לא תסור רק מגלה שיש איסור כזה. ואז השאלה הרמב״ם לא נכונה. כי לפי הרמב״ם זה לא שאני עובר על איסור לא תסור. אני עובר על איסור עוף בחלב, שהוא איסור דרבנן. הפסוק לא תסור רק מגלה שיש איסור דרבנן באכילת עוף בחלב. אבל זה לא שכל פעם שאני עובר, שאני אוכל עוף בחלב, עברתי על איסור דרבנן של עוף בחלב, ועל איסור דאורייתא של לא תסור. אז גם במישור דאורייתא אותו דבר. כאשר אני אוכל בשר בחלב, לא עוף בחלב, בשר בחלב, אז איזה איסור עברתי? עברתי על איסור בשר בחלב, אבל לא לא תסור. לא תסור רק מגלה שיש איסור בשר בחלב. מכאן ועל האיסור שקיים פה, זה איסור בשר בחלב, לא איסור לא תסור. המנחס חינוך שאומר שיש פה שני איסורים, מניח תפיסה שלישית. מתי אפשר להגיד שיש פה רק את לא תסור? היה אפשר להגיד שיש פה רק את בשר בחלב. המנחס חינוך טוען שיש פה את שני האיסורים. גם לא תסור וגם בשר בחלב. זה הנחה ראשונה של המנחס חינוך. הנחה השנייה של המנחס חינוך,
שני איסורים חמורים מאחד.
נכון. ששני, לא רק ששני איסורים חמורים מאחד, אלא שמדובר פה בשני איסורי דאורייתא לכל דבר ועניין. זאת אומרת שחומרתו של כל אחד מהאיסורים היא חומרת איסור דאורייתא מלאה. ואז ממילא ברגע שיש פה שניים זה יותר חמור מאחד. אבל גם ההנחה הזאת היא לא פשוטה. כי למשל לפי הרמב״ם, איסור שנלמד מדרשה הוא בכלל לא איסור דאורייתא. הוא איסור מדברי סופרים. ואז הרבה יותר הגיוני דווקא לתת לבן אדם לאכול בשר בחלב ולא בשר חזיר, כי בשר בחלב זה איסור שיוצא מדרשה, שהוא קל יותר מאשר איסור דאורייתא של בשר חזיר. כמובן, לפי ההנחה הראשונה של המנחס חינוך, אז יש פה את לא תסור שהוא ודאי איסור דאורייתא גמור, לא מדרשה, אלא מפסוק, והבשר בחלב הוא איסור שיוצא מדרשה. אז אפילו אם הבשר בחלב יותר קל, אבל יש פה עוד איסור דאורייתא שלא תסור, שהוא איסור רגיל. אוקיי? אז לפי ההנחה הראשונה של המנחס חינוך, עדיין אפשר להישאר עם המסקנה שלו. גם בלי ההנחה שבשר בחלב הוא איסור דאורייתא גמור. טוב, זה רק הערה בסוגריים. בכל מקרה, אז גם כאן בלא תסור, יש איזשהו סוג של התייחסות עצמית שמוביל אותי לאנטי פרדוקס. או שאני מקבל את פרשנות חכמים ללא תסור, ואז אני אמור לקבל את פרשנויותיהם של חכמים באופן כללי, או שאני לא מקבל את פרשנות חכמים לגבי לא תסור, ואז אני גם לא אמור לקבל את פרשנויות של חכמים באופן כללי, ושוב פעם, אני נותר עקבי. יש מקרה דומה, אולי הזכרתי אותו, אני כבר לא זוכר, לגבי אילו ואילו דברי אלוקים חיים. אני חושב שלא הזכרתי. באילו ואילו דברי אלוקים חיים, יש כמה צורות לפרש את האמירה הזאת. אולי אני אתן איזושהי הקדמה. הגמרא בעירובין מביאה, בדף י' ג' שמה, היא מביאה שבית שמאי ובית הלל נחלקו שנים ולא הצליחו להכריע את המחלוקת, ואז יצאה בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. אז דיברתי על זה בהקשרים אחרים, אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיה שם, אבל זה מה שהבת קול אמרה. עכשיו, לכאורה שתי האמירות של הבת קול סותרות זו את זו. מצד אחד, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, אז שניהם צודקים, גם בית שמאי וגם בית הלל. מצד שני, הלכה כבית הלל, זה אומר שבית הלל צודקים, ולא בית שמאי. אז יש שתי צורות לקרוא את זה. צורה אחת לקרוא את זה הצורה פלורליסטית. שאומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה גם אלה צודקים וגם אלה צודקים, כמו אשתו של השופט. כולם צודקים. בצורת הקריאה הפלורליסטית, אז אני מבין את המשפט אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל לא ברור המשפט מה זה הלכה כבית הלל. אם שניהם צודקים, אז באיזה מובן הלכה כבית הלל? אתה צריך להגיד שההלכה כבית הלל, זה לא בגלל שהאמת איתם, אלא כי צריך לקבוע משהו. שניהם צודקים מבחינת האמת, אבל כיוון שצריך לקבוע איזושהי שורה תחתונה מוסכמת, אז בת קול אמרה, תנהגו כבית הלל, לא כי האמת איתם. ובאמת הגמרא בהמשך שם אומרת, שזה שפסקו הלכה כבית הלל, זה מפני שנוחי נפש ועלובים היו, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. על פניו זה נראה כמו פרס על התנהגות טובה. הם מתנהגים נורא יפה, הם מנומסים, הם שונים את דברי בית שמאי לפני דבריהם, אז בואו ניתן להם פרס, נפסוק הלכה כמותם. ההנמקה הזאת נראית כמו הנמקה שהיא לא הולכת בגלל שהאמת איתם, לכן אני פוסק הלכה כמותם. אני פוסק הלכה כמותם כדי לחנך את הציבור להתנהג יפה. לקבל רווח חינוכי כלשהו, לא בגלל שהאמת איתה. זאת הקריאה הפלורליסטית של הגמרא. אבל רבי יוסף קארו, בספר שלו כללי הגמרא, הוא מציע פירוש אחר. הוא טוען שמה שהגמרא אומרת שפסקו הלכה כבית הלל כי הם נוחי נפש ועלובים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה ההסבר למה בית הלל קרובים יותר לאמת. לא פרס על התנהגות טובה. כי מי ששוקל קודם את הטיעונים של בר הפלוגתא שלו, לפני שהוא מגבש עמדה בעצמו, אז הוא יקלע לאמת בסיכוי גבוה יותר. הוא ישקול ברצינות את כל הצדדים. ולכן ההנמקה הזאת של הגמרא, שבגלל זה פסקו הלכה כבית הלל, כי הם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה לא להראות לנו שהם התנהגו יפה ונתנו להם פרס על התנהגות טובה שהלכה כמותם. אלא בגלל שהם התנהלו באופן כזה, אז כנראה שהם קרובים יותר לאמת. ולכן פסקו הלכה כמותם. אבל כשאתה פוסק הלכה, אז אתה צריך לשקול טוב טוב גם את נימוקי הנגד, לפני שאתה מגבש עמדה משלך. אז אתה תקרא לאמת בסיכוי גבוה יותר. כן, כמו מה שהגמרא מביאה, כל מי שהתקבל לסנהדרין היה צריך להביא כופנון טעמים לטהר את השרץ, וכופנון טעמים לטמא את השרץ. אז רבינו תם שואל שם, מה לנו בפלפולים של הבל? למה צריך פלפולי הבל לטהר את השרץ? התורה אומרת שהשרץ טמא. אז המהר"ל אומר שזה לא פלפולי הבל. יש בהחלט כופנון טעמים, למה שרץ הוא טהור? והם טעמים נכונים. יש כופנון טעמים, למה השרץ טמא? התורה אומרת שהטעמים שהשרץ טמא גוברים על הטעמים שהשרץ טהור. ולא שאין טעמים לתאר את השרץ, יש טעמים לתאר את השרץ. רק הטעמים לטמא את השרץ גוברים על הטעמים לתאר את השרץ. ולכן השרץ טמא. אבל דיין טוב, מי שרוצה לשבת בסנהדרין, צריך להיות מישהו שמבין היטב גם את הנימוקים של העמדה הנגדית, לפני שהוא מגבש עמדה משלו. הוא צריך להבין טוב את כל הצדדים למה השרץ טהור, ואחר כך להבין למה הצדדים שהשרץ טמא, הוא יותר, הם שוקלים יותר, או הם משמעותיים יותר. ולכן, מי שהתקבל לסנהדרין, היה צריך להיבחן, כן להגיד, קוף נון טעמים לטמא את השרץ, וקוף נון טעמים לטהר את השרץ. כמו בית שמאי ובית הלל, שבית הלל שקלו את הטיעונים של בית שמאי קודם, ורק אז גיבשו עמדה משלהם. ולכן הסיכוי שלהם להתקרב לאמת היה גבוה יותר. ואם זה כך, אז רואים ברבי יוסף קארו, שזה שפסקו הלכה כבית הלל, זה לא בגלל שזה פרס על התנהגות טובה, אלא בגלל שהם צודקים, או ברוב הסיכויים שהם צודקים. זאת אומרת שרבי יוסף קארו היה מוניסט, ולא פלורליסט. הוא קרא את הגמרא בקריאה מוניסטית. הלכה כבית הלל כי האמת איתם, לא שיש ריבוי אמיתות. כמובן שאז עולה השאלה, אז מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, לפי רבי יוסף קארו. אם הוא את המוניסט והאמת היא עם בית הלל, אז באיזה מובן גם דברי בית שמאי הם דברי אלוהים חיים. אז על זה דיברתי בהקשר אחר, אמרתי שזה דברי אלוהים חיים, במובן הזה שהעמדה שלהם היא עמדה לגיטימית. הנימוקים שלהם הם נימוקים נכונים, כמו שאמרתי קודם על הנימוקים לתאר ולתמא את השרץ. אבל בשורה התחתונה הם באמת טועים, האמת היא עם בית הלל. כי הנימוקים שבית הלל העלו, הם נימוקים בעלי משקל יותר מאשר הנימוקים שבית שמאי העלו. אבל זה לא שהנימוקים של בית שמאי לא נכונים, הם נכונים. רק המשקל שהם נותנו להם הוא לא נכון. הנימוקים של בית הלל הם נימוקים בעלי משקל גדול יותר. ולכן דברי בית שמיים, דברי אלוהים חיים, כי הנימוקים שלהם הם נימוקים נכונים. בשורה התחתונה הם טועים, בית הלל צודקים, לפי הקריאה המוניסטית. טוב, אבל זה רק הערה בסוגריים, איך לקרוא את זה בקריאה פלורליסטית ובקריאה המוניסטית. עכשיו אני שואל, אוקיי, מי צודק? בקריאה המוניסטית צודקת או הקריאה הפלורליסטית צודקת?
תלוי באינטואנציה שלך.
מה?
תלוי בגישה שלך, באינטואנציה. באינטואנציה שלך, לא?
אז אני רציתי לטעון שיש לי הוכחה שהגישה המוניסטית צודקת. מה ההוכחה? בוא ניישם את הוויכוח המוניסטי-פלורליסטי על האלו והאלו עצמו. הרי גם שם יש שני פרשנויות, נכון? פרשנות מוניסטית ופרשנות פלורליסטית. עכשיו הפלורליסט כדי להיות עקבי בעצם צריך לומר שגם לגבי אלו ואלו צריך לקבל את כל הפירושים. או במילים אחרות, גם על שאלת הפלורליזם, מוניזם, הוא צריך להתייחס באופן פלורליסטי. אבל זה הרי לא יכול להיות, זו סתירה לוגית. שלא יכול להיות שגם המוניזם צודק וגם הפלורליזם צודק. כי אם המוניזם צודק, זה אומר שהפלורליסט טועה. זה אומר שיש עמדות לא נכונות. נגיד בוויכוח על צרת הבת, מותרת או אסורה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אם אתה מוניסט, אז צרת הבת ברגע שאתה אומר שהיא מותרת, אז מי שאומר שהיא אסורה טועה. אם אתה פלורליסט, אתה בעצם אומר גם העמדה הזאת נכונה וגם העמדה הזאת נכונה. אבל המוניסט ברור שהוא אוחז שהפלורליסט טועה. אז אתה כפלורליסט לא יכול להגיד שגם המוניסט צודק וגם הפלורליסט צודק. במחלוקת על הפלורליזם עצמו, אתה חייב להודות שאי אפשר ליישם את העמדה הפלורליסטית. הנה ההתייחסות העצמית. אם אתה תיישם את העמדה הפלורליסטית שלך על המחלוקת לגבי הפלורליזם עצמה, אתה יוצא לא קונסיסטנטי, לא עקבי.
אבל מי אמר שצריך להיות פלורליסט בכל המחלוקות? יש מקומות, ברוב המקומות צריך להיות פלורליסט.
העמדה הפלורליסטית פירושו שחכמים לעולם לא טועים. הרי מה הבסיס לפלורליזם? הבסיס לפלורליזם בעצם אומר שכל חכם הלכתי שמעלה נימוקים עקביים, הוא בהגדרה לא טועה. חכם הלכתי מוצמח, כן, חכם הלכתי גדול, לא יכול לטעות. בחזל נגיד. למה תמיד אומרים שאין מחלוקות, אין מחלוקות במציאות? כן, ככה מקובל בישיבות. אין מחלוקות במציאות. למה? כי במחלוקת במציאות ברור שאחד הצדדים טועה. אבל ההנחה בישיבות היא שאצל חזל, כשיש מחלוקות, אילו ואילו דבר אלוקים חיים, פירוש הדבר, אף אחד משני הצדדים לא טעה. שניהם צודקים. ולכן לא ייתכן שתהיינה מחלוקות במציאות, כי במחלוקת במציאות ברור שאחד הצדדים טועה. טוב, זה כמובן שטות, ברור שיש מחלוקת במציאות. המחלוקת למשל, מה עשו במשכן? בהוצאה והכנסה עם הקרשים והעגלות. זה מחלוקת במציאות. מה היה במשכן? טוב, זה שזה פעם דיברתי על זה, שזה הסבר של רבי יצחק קוטנר. אבל מבחינתי אני רק רוצה להראות לכם מה המוטיבציה לפרשנות הפלורליסטית לאלו ואלו. המוטיבציה היא האמון שחזל לא יכולים לטעות. או שחכמים לא יכולים לטעות.
כן, אבל זה לא מה ששאלתי. זה לא מה ששאלתי. שאלתי שאולי הפלורליסט הוא באמת פלורליסט ברוב ככל המקרים, אבל יש מקרים בודדים שהוא לא פלורליסט. פלורליסט לא בהכרח אומר שצריך להיות פלורליסט בכל מקום.
אם אתה מסתכל על הסיבה למה הוא דוגל בפלורליזם, זה כל מה שאמרתי עכשיו, זה התשובה לשאלה הזאת. אתה מסתכל על הסיבה למה בן אדם מאמץ עמדה פלורליסטית. בגלל ההנחה הזאת, שהוא חושב שחכם הלכתי שמעלה עמדה עקבית, לא יכול לטעות.
בסדר גמור, אני לא מדבר על חכם הלכתי.
אז החכם ההלכתי שמעלה עמדה עקבית לגבי אילו ואילו, גם לא יכול לטעות. אז אתה צריך להיות פלורליסט גם ביחס למחלוקת הזאת עצמה. כי אותה הנמכה שיש לך לפלורליזם באופן כללי צריכה להיות קיימת פה, וממה נפשך בצד השני? אם תגיד לי שזה יוצא דופן, מה אתה בעצם אומר? שחכמים שפרשו את זה באופן מוניסטי, טעו פה. או להפך, חכמים שפרשו את זה באופן פלורליסטי, טעו פה. אז חכמים יכולים לטעות. נו, אז נשמטה הקרקע מתחת לעמדה הפלורליסטית שלך. הנה, חכמים יכולים לטעות.
הבנתי.
אז בעצם יוצא שברגע שאתה מיישם, וזה אגב הרבה פעמים כמשפט גדל והרבה מהלכים מתמטיים, הם בעצם מהלכים שמיישמים תזה מסוימת על עצמה ומנסים להביא אותה לאבסורד. ובכך להוכיח שהיא לא נכונה. כן, כן, פרדוקסים כמו כן, הפרדוקס של הקבוצות מחלקים את הקבוצות לקבוצות שמכילות את עצמן כאיבר וקבוצות שלא מכילות את עצמן כאיבר. למשל, קבוצת כל הקבוצות. אז היא עצמה גם קבוצה, נכון? אז היא בעצמה גם אחד האיברים בקבוצה הזאת של כל הקבוצות. או... כן, בסדר, לא משנה, למשל. עכשיו, אז יש קבוצות שמכילות את עצמן כאיבר, הן עצמן איבר אחד של עצמן, ויש קבוצות, אתם רואים פה כבר את ההתייחסות העצמית, ויש קבוצות שלא מתייחסות לעצמן כאיבר, שהן לא איבר של עצמן. בואו נאסוף את כל הקבוצות שלא מתייחסות לעצמן כאיבר, שהן עצמן לא איבר של עצמן, וניצור מהם קבוצה. האם הקבוצה הזאת היא איבר של עצמה או לא? אם היא איבר של עצמה, מי זה האיברים שלה? זה כל הקבוצות שהן לא איבר של עצמן. אז אם היא איבר של עצמה, אז היא לא איבר של עצמה. אבל אם היא לא איבר של עצמה, אז היא אחת מהקבוצות בתוך עצמה. אז היא כן איבר של עצמה, כי היא הרי הקבוצה של כל הקבוצות שהן לא איבר של עצמן. זה פרדוקס. זה אחד הפרדוקסים שבעצם הפילו את תורת הקבוצות במתמטיקה. תורת הקבוצות הנאיבית. כן? יש... כל מיני פרדוקסים בתורת הקבוצות הנאיבית שגרמו למתמטיקאים לוותר על תורת הקבוצות הנאיבית, להבין שהיא מובילה לפרדוקסים, ולהתחיל לייצר את תורת הקבוצות מחדש על בסיס אקסיומטי. תורת הקבוצות האקסיומטית, כן, מתחילים עם הקבוצה הריקה, ואז קבוצה שמכילה את הקבוצה הריקה זה קבוצה עם איבר אחד, וכן הלאה, וככה בונים את תורת הקבוצות מאפס בצורה שאמורה להיות קונסיסטנטית. בעצם תשימו לב, מצד אחד יש פה התייחסות עצמית, קבוצה שהיא איבר של עצמה זה התייחסות עצמית. אז אנחנו לא ממש מתפלאים כשאנחנו מגלים שהתייחסות עצמית כזאת יוצרת לנו איזושהי לולאה פרדוקסלית. אבל מצד שני, מתמטיקאים רואים, עושים בזה שימוש קונסטרוקטיבי, או דסטרוקציה קונסטרוקטיבית. ואתם בעצם משתמשים בהתייחסות עצמית כדי לייצר פרדוקס, ובכך להוכיח שמשהו מהתשתית שהובילה לפרדוקס הזה לא נכון. הרבה פעמים ההתייחסות העצמית היא מכשיר כדי להוכיח משהו בדרך השלילה. בוא נניח שהוא נכון, נראה שזה מוביל לפרדוקס, וזאת ההוכחה לכך שהוא לא נכון. במקרה הזה, אנחנו אם שאפשר להגדיר קבוצה באופן אינטואיטיבי, פשוט, אני מראה לכם שההנחה הזאת מובילה לפרדוקס, וזאת ההוכחה שאי אפשר להגדיר קבוצות באופן נאיבי. זאת אומרת שזה שימוש קונסטרוקטיבי בפרדוקסים של התייחסות עצמית. אני פשוט מייצר התייחסות עצמית באופן שייצור פרדוקס, ואז זה מראה לי שאני חייב לוותר על איזושהי הנחה שהובילה לפרדוקס הזה. כאין זה, אני ניסיתי לעשות במחלוקת בין פלורליזם לבין מוניזם. מה עשיתי שם? לקחתי את הפלורליזם, ואמרתי, אם אתה פלורליסט, אתה אמור ליישם את עמדתך הפלורליסטית גם על המחלוקת לגבי הפלורליזם, בעצמה. אתם רואים את ההתייחסות העצמית? אבל אני עושה בזה שימוש קונסטרוקטיבי. למה? אני לא נשאר בזה שזה פרדוקס. אלא מזה שאנחנו מגיעים לפרדוקס, מוכח שהפלורליזם לא נכון. זה הוכחה בדרך השלילה נגד הפלורליזם, ובעד המוניזם. כי אני טוען שאם אתה מאמץ עמדה פלורליסטית, אתה נקלע ללולאה פרדוקסלית. vicious circle, כן? מעגל מרושע. אז השימוש הזה בהתייחסות עצמית, שיוצרת פרדוקסים, הוא בעצם אומר, שזאת, זה למעשה הוכחה בדרך השלילה או בהגעה לאבסורד נגד הטענה שעומדת, שמאפשרת את ההתייחסות העצמית. אגב, תורת הטיפים שעליה דיברתי בהתחלת הסדרה, בעצם ברטרנד ראסל עושה שימוש מאוד דומה. הוא בעצם אומר שכל הפרדוקסים של, או אוסף שלם של פרדוקסים מתאפשר רק בגלל שבשפה שלנו לגיטימי שטענה תתייחס לעצמה. והפרדוקסים האלה הם הוכחה לכך שזה לא נכון. צריך לא לאפשר בשפה התייחסות עצמית, ככה הוא בנה את תורת הטיפים. זה הוכחה בדרך, בעצם הלולאות האלה הפרדוקסליות, הם הוכחה בדרך השלילה כנגד התזה שמאפשרת התייחסות עצמית. מכאן ראיה שאי אפשר להתייחס התייחסות עצמית. אבל אמרתי שם שאני חושב שהוא שופך את התינוק עם המים, יש הרבה התייחסויות עצמיות שלא יוצרות פרדוקס, ולכן אני לא רואה למה לאסור את כולן. לכן, אבל אני רק מסב, פה אני לא אחזור לזה, אני רק מסב את תשומת לבכם לעניין שגם ברטרנד ראסל עשה אותו שימוש בהתייחסות עצמית, זה שימוש קונסטרוקטיבי. מתמטיקאים עושים הרבה פעמים שימוש בהתייחסות עצמית, והרבה פעמים זה כדי להראות שאתה נכנס ללולאה, וכיוון שכך בעצם אתה צריך לוותר על איזושהי הנחה שאפשרה את הלולאה הזאת. אז אתה לא נשאר עם פרדוקס ואתה מרים ידיים, יש פה פרדוקס. אלא הפרדוקס זה הוכחה לכך שההנחה שאפשרה אותו לא נכונה. ועכשיו יש לך פתרון לפרדוקס. צריך לוותר על ההנחה הזאת. הוכחנו שההנחה הזאת לא נכונה. אבל זה כלי מתמטי, הפרדוקסים של התייחסות עצמית. זה לא שאלה של פרדוקס ואני נשאר עם ידיים למעלה. הפרדוקס הוא מכשיר. הוא מכשיר שבאמצעותו אני מוכיח בדרך השלילה שטענה כלשהי לא נכונה. הטענה שמאפשרת את הלולאה הפרדוקסלית. אז גם בהקשר הזה של המחלוקת בין פלואליזם למוניזם, בעצם אני טוען שאני יכול לעשות שימוש בהתייחסות עצמית כדי לתקוף את הפלואליזם, כדי להוכיח שהפלואליזם לא נכון. ההצעה שאליאב הציע קודם, שהוא אמר בעצם, בוא נגיד שאני פלואליסט בכל המקומות חוץ מאשר לגבי המחלוקת בפלואליזם עצמו. ברמה הלוגית זה פתרון אפשרי. להצעת משהו מתון יותר, שיש אולי קבוצה של מחלוקות שלגביהם אני לא פלורליסט, אני מציע משהו מינימלי, רק במחלוקת על הפלורליזם אני לא פלורליסט. שם אני מוניסט, מה המוניזם? המוניזם שלי יש רק אמת אחת, שמה? שאין אמת אחת. כן? בשאלה הזאת יש רק אמת אחת, והאמת הזאת היא שאין אמת אחת. כי זה בעצם הוויכוח על הפלואליזם. אני הרבה פעמים אומר שבעיניי אין שום דבר ודאי בעולם. ואני מאוד מתלבט האם הטענה הזאת עצמה היא ודאית. הטענה שאין שום דבר ודאי. האם לגביה אני בטוח, אני משוכנע ב-100%, זה נכון, שאין שום דבר ודאי. יכול להיות שכן, אני לא בטוח, האם הטענה הזאת בעצמה היא ודאית או לא. אז כאן במובן הזה, אני מראה לכם הפלורליסט למעשה מגלה עמדה מוניסטית בשאלת הפלורליזם. בשאלת הפלורליזם המוניסט לא צודק. אז זה אומר שאני כפלורליסט, אני בעצם מוניסט. בשאלה הזאת יש רק אמת אחת, האמת הפלורליסטית. אוקיי? אז האם אני יכול באמת לפתור פרדוקסים בצורה כזאת? להחריג את הבעיה שיוצרת את הפרדוקס, אבל להשאיר את הטענה שאותה תוקפים באופן כללי. כן, זה בעצם מה שטענתי כנגד ברטרנד ראסל. מה שאמרתי, אל תזרוק את כל ההתייחסויות העצמיות, תזרוק רק את ההתייחסויות העצמיות שמובילות לפרדוקסים. כי יש התייחסויות עצמיות שלא מובילות לפרדוקסים, למה לוותר עליהן?
אני חושב בירושלמי יש הסבר נוסף למה ההלכה כבית הלל, כי הם היו מקשיבים לבית שמאי ונסוגים לאחוריהם.
ועד כי... מה, לא שומע?
אני אומר, בירושלמי יש הסבר נוסף למה ההלכה כבית הלל.
כן.
הם היו שומעים את בית שמאי ונסוגים לאחוריהם. זאת אומרת שהם שינו את דעתם וקיבלו את דעתם של בית שמאי.
זה אותו נימוק.
שהם עצמם לא חשבו שהם לא יכולים לטעות.
זה אותו נימוק. מה שכתוב בבבלי שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, פירוש הדבר שהם שקלו את הטיעון של בית שמאי לפני שהם גיבשו עמדה משלהם. שקלו פירוש הדבר שלפעמים השיקול הזה הוביל אותם למסקנה שבית שמאי באמת צודקים, והם לא גיבשו עמדה אחרת. הם הודו בטעות. כן, חזרו בית הלל להודות לבית שמאי, הם מוצאים בכמה מקומות. שזה אותו נימוק כמו הבבלי. בכל אופן, אבל לענייננו, מה שאני בעצם רוצה להצביע פה זה על אפשרות לפתור בעיות של התייחסות עצמית על ידי סילוק של הנקודה שיוצרת את הלולאה הפרדוקסלית, אבל רק אותה. לא לוותר על כל הטענה שהמתקפה הזאת תוקפת. נגיד, אני תוקף את הפלורליזם על ידי יצירת לולאה במחלוקת לגבי הפלורליזם עצמו. אני אומר, אני נשאר פלורליסט חוץ מאשר במחלוקת הזאת עצמה. מה שמתמטיקאים קוראים, כן, אי רציפות סליקה. זאת אומרת, יש פונקציה שהיא רציפה פרט לנקודות בדידות. אז אם נגדיר את הפונקציה מחדש בנקודות הבדידות האלה, היא יכולה להיות פונקציה רציפה לגמרי. כן, זה אי רציפות שאפשר לסלק אותה. תשנה את הגדרת הפונקציה בנקודות מסוימות, וקיבלת פונקציה רציפה. גם פה, אתה תשנה את הגדרת הפלורליזם בנקודות ספציפיות, ותקבל טענה עקבית. טענה פלורליסטית עקבית. אני אביא אולי עוד שתי דוגמאות.
אז למסקנה, אפשר או אי אפשר? אז למסקנה, אין, ההוכחה שלך לא...
אני אומר, ברמה הלוגית זה אפשרי. זו טענה לוגית עקבית. להגיד שאני פלורליסט בכל המחלוקות חוץ מזאת. זה בסדר גמור. אין פה שום פרדוקס, אפשר לטעון טענה כזאת.
אז שוב, ההוכחה שלך לא
מתאימית. מה שאני אמרתי לך קודם, שהטענה שלי כנגד הפתרון הזה, זה שהוא פתרון אד הוק. אין לו באמת היגיון. ההיגיון שעומד בבסיס הפלורליזם היה אמור להוביל להתייחסות פלורליסטית גם ביחס למחלוקת הזאת עצמה. ולכן אני טוען שהעמדה הזאת היא עמדה לא סבירה. אבל ברמה הלוגית היא עמדה אפשרית. זאת אומרת, ברמה הלוגית זה פותר את הפרדוקס, את הלולאה.
אבל זה לא סביר.
מה?
אבל זה לא סביר.
אני חושב שזה לא סביר, כן. אוקיי? בואו אני אביא עוד שתי דוגמאות לאי רציפות סליקה כזאת. דיברתי על זה בטור 406. הנה. אני אשתף רגע את המסך. דוגמה ראשונה זה גמרא בבא מציע בדף למד. הגמרא מביאה שם את המימרה הבאה. דאמר רב פאפא, מדובר על עגלה ערופה, יש כאלה שאומרים פרה אדומה, לא משנה כרגע, נניח עגלה ערופה. כן, עגלה ערופה זה מה שמביאים כאשר יש מוצאים מת ולא יודעים מי רצח אותו. אז הולכים זקני העיר הקרובה לאותו מקום, לנחל איתן, מביאים עגלה ערופה. אבל העגלה ערופה הזאת, יש כלל שהיא צריכה להיות עגלה שלא עלה עליה עול. אשר לא עובד בה, ולא עלה עליה עול. דאמר רב פאפא, אומרת הגמרא, איכתיב עובד, וקרינן עובד, הווה אמינא, אפילו ממילא. מה קורה אם עלה עליה עול, אבל לא אני העליתי עליה עול, לא אני עבדתי עם העגלה הזאת, אלא זה קרה מעצמו. נפל עליה משהו והיא סחבה אותו. אז עלה עליה עול, אבל מעצמו, ממילא. אז אם היה כתוב אשר לא עובד בה, אתם מבינים את ההבדל בין לא עובד בה ולא עבד בה. לא עבד בה, פירוש הדבר, שאני לא עבדתי איתה. לא עובד בה, פירוש הדבר, שהיא לא נעשתה עליה עבודה, בלי קשר אליי. אפילו אם זה קרה ממילא. אז לכן אומרת הגמרא, אם היה כתוב עובד, והיינו גם קוראים עובד, אז הייתי אומר, שגם אם עלה עליה עול ממילא, היא הייתה נפסלת. כי העיקר שלא עובד בה, לא צריך שאני לא עבדתי בה. אז הייתי חושב שאפילו אם עלה ממילא. ואיכתיב עבד, וקרינן עבד, הווה אמינא עד דעבד בה איהו. רק אם הוא עובד ולא אם עלה עליה ממילא. השתא דכתיב עבד, וקרינן עובד, יש פה קרי וכתיב, כתוב בלי וו, אבל אנחנו קוראים עם וו, עובד, אומר אף פאפה, מה זה בא ללמד? זה בא ללמד ששתי הקריאות הראשונות לא נכונות. באינן עובד דומיה דעבד, מה עבד דניח עלי? אף עובד דניח עלי. כן, שתי האפשרויות הקיצוניות בעצם אומרות שאם זה עלה עליה ממילא אז זה לא פוסל אותה, או אם זה עלה עליה ממילא אז זה כן פוסל אותה. מה קורה בגלל שיש קרי וכתיב? אז אנחנו מגיעים לשיטת ביניים. מה שיטת הביניים? שגם ממילא היא יכולה להיפסל, אבל רק אם ניחה לי בזה שהיא נפסלת. אני כבעל בעל העגלה. אם זה קרה ממילא אבל לי לא נוח בדבר הזה, אז לא. אבל אם זה קרה ממילא, לא על ידי, אבל לי נוח במה שקרה, כדי נאבד בה ממילא, אבל יצא משהו שבסופו של דבר היה לטובה מבחינתי. אז היא נפסלה. כך אומרת הגמרא. שואל שם תוספות, ובא המציע שם במקום, ואם תאמר, ועלה עליה זכר, המאי פסולה. הוודאי לא ניחה לי להפסיל פרה שדמיה יקרים בשביל דבר מועט. כן, למשל, אם עלה עליה זכר. אז זה בעצם עלה עליה עול ממילא, לא אני עשיתי את זה, הם עשו את זה בעצמם. אבל אם זה, הרי ניחה לי. למה ניחה לי? כי אם יצא מפה ולד, אז אני מרוויח עגל. אז ניחה לי בזה שעלה עליה עול. אז לכן אומרת הגמרא, במצב כזה, העגלה נפסלת. שואל התוספות למה? הרי ברור שאם העגלה נפסלת, אז לא נוח לי בזה. למה? כי הרי פרה אדומה עולה הון תועפות. פרה אדומה זה דבר מאוד יקר. ועכשיו, אם אני, יהיה נוח לי בזה שעלה עליה עול, אז הניחותא הזאת בעצם גורמת לזה שהעגלה תיפסל, או הפרה האדומה תיפסל. אני אמנם ארוויח את העגלה או העגל שיוולד, אבל הפסדתי פרה אדומה ששווה כמו 100 פרות. אז בסוף בסוף לא נוח לי במה שקרה פה.
אבל אם אומרים את זה, אז בכל מקרה לא נוח לי.
נכון.
באיזה מקרה יהיה נוח?
אז תוספות אומר, ברגע שאתה מסייג ואתה אומר שאם עלה עליה עול ממילא, זה צריך להיות רק אם יש לו ניחותה, זה אות מתה, אף פעם לא יהיה ניחותה, כי ברגע שאתה פוסל את זה, תמיד לא נוח לו. אז מתי מתקיים הדין שהפרה נפסלת בממילא כי לי נוח? זה לא יקרה? כך שואל התוספות.
צריך לשים גבול, לניחה.
אתה שומע?
צריך לשים גבול, לניחה.
אוקיי, לכן אני מביא את זה פה. התוספות אומר, ויש לומר, ואם הייתה כשרה, הווה ניחא לי, ולכך אין להכשיר. מה התירוץ?
שלולי האיסור היה ניחא לי.
מה?
שלולי האיסור היה ניחא לי.
כן. מה זאת אומרת? כל חוסר הניחותא שלי נובע מהדין שפוסל את הפרה בגלל הניחותה. זאת אומרת, החוסר הניחותה שלי הוא לא בגלל המציאות עצמה. הרי במציאות עצמה נוצר פה עגל, ואני רק שמח מזה. חוסר הנוחות שלי הוא נובע מהדין. הדין שאומר שברגע שנוח לי, אז הפרה נפסלת. ברגע שהדין פסל לי את הפרה, אז לא נוח לי. אומר התוספות, חוסר ניחותה שנובע מהדין לא נחשב. רק חוסר ניחותה שנובע מהמציאות נלקח בחשבון. אתם מבינים שזה בעצם בדיוק האי רציפות הסליקה, נכון? תכלס בשורה התחתונה אתה שואלת, נוח לו או לא נוח לו? ברור שלא נוח לו. נכון, זה לא נוח לו בגלל הדין, אבל תכלס בשורה התחתונה באמת לא נוח לו בזה. נו, אז אם לא נוח לו בזה הוא צועק, לא ניחה לי, לא ניחה לי. אנחנו אומרים, לא יעזור לך. הפרה שלך תיפסל על כורחך. למה? כי ב, 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 בסיטואציה הזאת בעצם היה נוח לחלולי הדין. לולי הדין, אבל עכשיו אם הדין לא נוח לי, מה אתם רוצים? בפועל אתם שואלים נוח לי או לא נוח לי? לא נוח לי. אלא מה? אנחנו עושים איזה, מתקנים איזה אי רציפות סליקה, כי אנחנו מסלקים את חוסר הנוחות שנובע מהדין הזה עצמו, הוא לא נחשב. וכל שאר האי נוחות זה כן. הכלל שאומר שברגע שנוח לי, אז הפרה נפסלת נכון, שלא נוח לי, אז הפרה לא נפסלת הוא נכון, למעט כאשר חוסר הניחותה נובע מעצם הדין. אתם מבינים שזה בדיוק מה שברטרנד ראסל עושה בתורת הטיפים. מה שאליאב הציע קודם לגבי המתקפה על הפלורליזם.
אז אתה רואה שזה
סליח. במקרה הבעייתי עצמו, ונגיד שהכלל לא חל לגביו. ברגע שאנחנו עשינו את זה, ניטרלנו את הלולאה, ועכשיו אין קושייה.
אז אתה רואה שזה סביר לעשות ככה?
מה?
אתה רואה שזה סביר אם כן לעשות ככה?
כל מה שאני רואה זה שזה אפשרי לוגית, לא שזה סביר.
אז אתה לא מסכים?
אפשרי לוגית, עכשיו צריך לדון אם זה סביר או לא. לגבי הפלורליזם אני טוען שזה לא סביר. פה זה לא כך פשוט. פה אני יכול אולי להסביר למה זה גם סביר, לא רק אפשרי לוגית.
למה?
למה? כי יכול להיות שהניחותא של הבן אדם זה לא עיקרון שנמדד בשאלה מה מצבו הנפשי. אם זאת הייתה השאלה, אז בשורה התחתונה מצבו הנפשי זה שלא נוח לו. מה אכפת לי למה? אבל יכול להיות שזה רק קריטריון למה קורה פה. דבר שכשהוא קורה נוח לבן אדם, זה מבחינתי דבר שפוסל את הבהמה. לא בגלל שצריך ניחותא של האדם עצמו. הניחותא היא רק אינדיקציה לזה שהפעולה הזאת נכללת בפעולות הפוסלות. אתם מבינים מה אני אומר? ואז יש היגיון רב לומר שאם חוסר הניחותא שלי הוא בגלל הדין זה לא רלוונטי, כי אני בסך הכל שואל מה קרה פה במציאות. האם מה שקרה פה במציאות זה משהו שבאופן עקרוני הוסיף משהו לבעל הפרה? ודאי שכן. זה שלא נוח לו בגלל הדין, אז מה? אבל אם החוסר נוחות הוא לא הקריטריון עצמו, הוא רק אינדיקציה. פעולות כאלה שבן אדם נורמלי, לולי הדין, היה נוח לו בהם, אלה הפעולות הפוסלות. את זה בהחלט אפשר לשמוע, יש פה היגיון. אם אני מפרש שהחוסר ניחותא הוא לא דרישה על הפסיכולוגיה של האדם, על מה שנמצא בנפשו של האדם. אם זה דרישה על מה שנמצא בנפשו של האדם, הוא תכלס לא נוח לו. מה אכפת לי למה לא נוח לו? לא נוח לו. אבל אם אני רואה, אם אני טוען, זה, אני חושב שזה מה שתוסף מתכוון. אם אני, ולכן אני חושב שזה גם סביר ולא רק אפשרי לוגית, מה שאני עונה לך אליאב. הטענה שלי, וסטוסות רוצה לומר שלא באמת נדרשת ניחותא של הבן אדם, אלא באים לתת לך קריטריון איזה סוג פעולות הן פעולות פוסלות. פעולות שאם תשאל גוי שלא יודע את ההלכה, זה פעולה שנוח לך שיקרה בפרה שלך? אם הוא יענה כן, זה משפחת הפעולות הפוסלות. בדיוק, זה סימן ולא סיבה. הישיבות, כן, כך אומרים, זה סימן. לא ניחה לו זה סימן, זה לא סיבה. לא חוסר הנוחות פוסל, או לא הניחות הפוסלת, אלא הניחות היא אינדיקציה לזה שהפעולה הזאת היא מסוג הפעולות הפוסלות. ואז יש בזה גם היגיון. אני רק, בדקה שנשארה לי, אני רק רוצה לסיים במשהו שעושה פה הרן, אנחנו נחזור אליו בפעם הבאה. הרן, שמופיע שם בשיטה מקובצת גם, מביא שני תירוצים. מביא אותה קושייה כמו תוספות, ויש לומר שכיוון שהמעשה מצד עצמו ניחלי, אין לנו להכשירה מצד פסולה, שאם כן יהיה פסולה סיבת הכשרה. זה לכאורה כמו התירוץ של תוספות. למרות שיש לו תוספת מסוימת, ואני לא בטוח שזה באמת כמו התירוץ של תוספות, אבל זה בכיוון של התירוץ של תוספות, הוא מחריג את המקרה הזה מהכלל ומציל את הבעיה, פותר את הבעיה. אבל הוא מוסיף עוד פירוש, ועוד, שאם תכשירנה ודאי ניחלה. מה הוא אומר כאן? זה לופ חביב מאוד. מה אתה שואל? אתה בעצם אומר ככה, אם אנחנו נפסול את, נגיד עלה עליה זכר, אתה שואל את בעל הפרה, ניחה לך? עקרונית כן, אבל אם תפסול לי את הפרה, אז לא. אז תכלס, לא נוח לי, שואל התוספות. אם לא נוח לי, הפרה צריכה להיות כשרה, כך שאל התוספות, נכון? אומר הר"ן, למה אתה עוצר כאן? בוא נמשיך הלאה. אז הפרה כשרה עכשיו? נו, אז אם היא כשרה, אז כן ניחא לי. כי הפרה כשרה. נו, אבל אז אם ניחא לי, אז הפרה צריכה להיפסל. אבל אם הפרה נפסלת, אז לא ניחא לי. אבל אם לא ניחא לי, אז היא לא נפסלת. אבל אם היא לא נפסלת, אז כן ניחא לי. בעצם, במילים אחרות, מה שהר"ן אומר, זה שתוספות עצר את הקושייה אחרי צעד אחד. למה הוא לא ממשיך הלאה? אתה יכול להמשיך את הלולאה הזאת עד אין סוף. עכשיו, זו שאלה מעניינת, למה הר"ן חושב שזה תירוץ? אתה יכול להמשיך עד אין סוף, ולכן מה? ולכן הפרה באמת תיפסל עם ניחלי? לא, זה פרדוקס, גם תיפסל וגם לא תיפסל, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. לכאורה, שאלה בעינה עומדת, היא רק שאלה אחרת. תוספות שאל, בוא נכשיר את הפרה. לפי הר"ן צריך לשאול, נכניס אותה לסיטואציה של ספק. היא ספק פסולה, ספק שרה, אני לא יכול להחליט. אבל עדיין הקושייה בעינה עומדת. למה הר"ן רואה בזה תירוץ? זאת שאלה. נחזור לשאלה הזאת בפעם הבאה. אוקיי, אני סיימתי, מישהו רוצה להעיר או לשאול? בסדר, אז להתראות, שבת שלום.
שבת,
בפעם שבת הבאה שלום. אני חושב שאנחנו כבר נסיים את הסדרה הזאת, אולי נצטרך עוד קצת, אבל אני חושב שבפעם הבאה כבר אנחנו נסיים את הסדרה הזאת, נדמה לי.
ומתי הסדרה הבאה?
לא יודע, נחשוב עוד, אני אשלח הודעה. טוב, להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.